התוכנית בחסות כריכייה דניאל רובר, כפר חבד. כריכות אור, עבודות יד לכל מטרה. ועכשיו גם בירושלים, מלכי ישראל 24. טלפון 054-787-5463.
בקהל חסידים עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
ערב טוב למאזיני רדיו קול חי, 93 FM, 92.8 ירושלים והסביבה. אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, ליל ראש חודש ניסן, חודש הגאולה. אנחנו נאפיין את התוכנית באווירה של חודש ניסן, באווירה של פסח. ערב טוב לרב ברוד.
ערב טוב, חודש טוב, לא לשכוח לומר יעלה ויבוא עוד מעט. כן.
כן, אנחנו כאמור בתוכנית בקהל חסידים, עם הפינות החשובות שלנו, הניגון והסיפור שמאחריו, הניגון החסידי, על דמות חסידית, השיעור בתניה, וכמובן בסוף עבורת החסידי, ואנחנו גם נשוחח על ענייני פסח עצמם עם הרב ברוד.
וחמישה דברים שלא ידעתם על חסידות זוצ'קה.
שוב, חסידות?
חסידות זוצ'קה, כן.
וואה, מעניין מאוד. רב ברוד, אנחנו לקראת חג הפסח.
אנחנו לקראת חג הפסח, ובכל קהילות ישראל עוסקים עכשיו כבר בניקוי הבית מהחמץ.
ואם מדברים על ניקוי, אז כמובן תמיד עם החמץ. החסידות והחמץ.
החסידות, בכלל היהדות מדברת על ביעור חמץ, אבל החסידות שמה את הדגש על ביעור החמץ שבלב, ועל כך אנחנו נדבר בהמשך.
כן, יישארו איתנו. ואנחנו פונים לפינה הנחמדה שלנו שעוסקת בניגונים והסיפור שמאחוריהם. כן, הרב ברוד.
כן, אז הניגון שיש לנו הפעם הוא ניגון שנקרא ענעים זמירות. זה ניגון שמושר בחסידות חב"ד. למעשה, חסידי חב"ד התחילו להכיר אותו בעקבות שנה אחת שהרבי מלובביץ' לימד את הניגון הזה את החסידים, וכשהוא לימד את הניגון הוא סיפר שלמעשה יש כאן סיפור מאחורי הניגון. הייתה שנה אחת, יום כיפור, מוצאי יום כיפור, כולם הולכים הביתה, וחסיד אחד, חסיד, הרבי סיפר שזה היה חסיד פולין, נשאר בבית המדרש באווירה של יום כיפור, והתחיל לשיר את הניגון הזה. ענעים זמירות ושירים מהרו, כי אליך נפשי תהרוג, נפשי חמדה בצל ידיך. וכשהגיעו המתפללים בבוקר, מצאו אותו עדיין עומד עם רגל על הספסל, ושר את הניגון הזה.
אז בוא נקשיב לניגון המרגש.
זה ביצוע ווקלי עם מנדי ג'רופי. ענעים זמירות ושירים,
נפשי סער
התוכנית בחסות כריכייה דניאל רובר, כפר חב"ד. כריכות אור, עבודות יד לכל מטרה, ועכשיו גם בירושלים, מלכי ישראל 24. טלפון 054-787-5463.
חזרנו אליכם אחר הפרסומות, אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, חיים פלם והרב מנחם ברוד. הרב ברוד, החמץ שבלב שהזכרנו בתחילת התוכנית, זה משהו שראוי לבאר אותו, שצריך להוציא אותו? הוא נמצא שם בכלל?
החמץ שבלב, שעליו מדובר בעיקר בתורת החסידות, זה ביאור הגאווה. ולמעשה יותר עמוק מאשר ביאור הגאווה, אלא ביטול היש. לפעמים חושבים שגאווה ותחושת היש, תחושת הישות, היא היינוח.
מה זה תחושת היש?
זהו, אז גם בחמץ יש שני סוגים של חמץ. יש חמץ שהוא תופח מאוד הרבה, כמו, אני יודע מה, בצק שמרים וכדומה. אתה, כמות קטנה של חומר תופחת הרבה מאוד. זאת גאווה. אחר כך יש תפיחה קטנה. אני יודע מה, הוגיות, דברים מהסוג הזה, זה גם חמץ. עכשיו, אין פה התנסות מאוד גדולה. זה רק תחושה, הנה, אני קיים.
זאת אומרת, זה משהו שאפשר להגיד, הערך העצמי, אני יודע מה אני, מה מקומי, אני לא מעל, לא מעל המותר או לא מעל האפשרי, זה אני.
כאן יכולה להיות נקודה של חמץ, הרי בסופו של דבר, גם מצה יש בה איזשהו חומר, אבל היא החומר נטו, בלי שום תפיחה. התפיחה היא דבר בעייתי. עכשיו, בוא נדבר על ההבדל בין תחושת הישות לבין גאווה. גאווה זוהי באמת התנפחות. מגיע לי, אני ואפסי עוד. תחושת הישות איננה שאני צריך את כל העולם. אבל בכל זאת, אני בן אדם ומגיע לי. אנחנו מכירים סיפור על אחד מגדולי החסידות שבצעירותו שלח אותו רבו אל חסיד מפורסם, שהוא הכיר אותו. או נדמה לזה הצדיק מפורסם, והוא דופק בדלת, והוא שואל אותו מבפנים, מי שם? אז הוא אמר, אני. אז הוא לא פותח את הדלת. עוד פעם, הוא דופק, מי שם? אני. הוא לא פותח את הדלת. וכך הוא עמד וחיכה שם הרבה זמן, עד שלמחרת הוא שואל אותו, למה לא פתחת לי את הדלת? אז הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור. אם יש אני, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול להימצא יחד. כלומר, עצם תחושת הישות העצמית, אני קיים, למעשה, זאת לא הגאווה דווקא. אבל זה המקור לכל הדברים הרעים. כי מה גורם לבן אדם לחטוא? הרי יודע שיש הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמר אסור. אז הקדוש ברוך הוא אמר אסור, אבל גם אני קיים, נכון?
גם יש לי מה להגיד בעניין.
גם לי יש מה להגיד בעניין. אחר כך, כשמדובר על תשובה, מי מפריע לי לעשות תשובה? שוב, תחושת הישות העצמית. לא נעים לי, מה, אני צריך להודות, אני צריך להרכין ראש. בכל זאת, אני בן אדם, אני מציאות. ועל הנקודה הזאת עובדת בעיקר תורת החסידות. לא רק על ביאור הגאווה, על זה לא מדברים.
זה מה שזה מפריע, איפה שזה מפריע ומה שזה מעכב בעצם.
זה מעכב הכל. תחושת הישות העצמית היא המקור לכל הרע. וכל העבודה של החסידות היא לפעול על האדם ביטול היש, שהוא יתבטל לפני הקדוש ברוך הוא וידע שהוא עין ואפס ממש. עכשיו, כאן אתה יכול לבוא ולשאול, אז מה, אז אני צריך להיות סמרטוט, אני לא אמור בכלל שיהיה לי כבוד עצמי. כבוד עצמי שלך לא. סמרטוט אולי כן, ונפשי כאפר לכל תהיה, כל אחד אומר את זה בתפילה, מה זה בנפשי כאפר? מה זה אפר? אפר זה שכולם דורכים עליו.
דבר הנמוך ביותר.
כן, איך יש פתגם שפעם מישהו אמר, נכון, אני עין ואפס, אבל זה לעומת הקדוש ברוך הוא, לא לגביך. אתה אל תעשה ממני עין ואפס. האמת היא שתחושת העין ואפס שאדם צריך לחוש, זה באמת לכל אחד ואחד, ונפשי כאפר לכל תהיה, זה לכל אדם ואדם. ויחד עם זאת, הוא נדרש לתקיפות, איפה? בדברים שזה רצון השם. ואז, בדיוק להפך. אם התקיפות שלי נובעת מהישות העצמית שלי, אז היא גם מוגבלת. לפעמים אני חלש מדי, ואין לי כוח, ואני מוכן לוותר. אם התקיפות שלי נובעת מזה שזה רצון השם, כאן היא תקיפות מוחלטת. לכן אנחנו רואים אצל משה רבינו את שני הצדדים. מצד אחד, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ומצד שני, כשהיה צריך לעמוד אפילו נגד עם ישראל כולו, בנושא של חטא העגל וכדומה, אנחנו רואים אצלו תקיפות בלתי מוגבלת. כי הבא עתליה, מכיוון שהתקיפות שלו לא נבעה מתחושת גאווה, אלא להפך, מתוך התבטלות מלאה לקדוש ברוך הוא, אז כשהוא ידע שצריך, שעכשיו רצון השם הוא שצריך לעמוד ולהתייצב, הוא עשה את זה באופן מוחלט. ולעומת זאת, בדברים אחרים, הוא היה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה.
זאת אומרת שהיש זה בעצם הקדוש ברוך הוא עצמו. איך אני מחזיק את הקדוש ברוך הוא? איך הקדוש ברוך הוא נמצא בי?
היש האחד והיחיד זה הקדוש ברוך הוא, והאדם צריך לחוש את עצמו עין כלפי הקדוש ברוך הוא. ונסיים בוורט או סיפור, מסופר שהאדמור מוויז'ניץ בא לאהבת ישראל, הוא יצא פעם אחת אחרי בדיקת חמץ, והוא אמר לאחד החסידים שלו, את החמץ של הבית בדקתי, עכשיו תבדוק את החמץ שבליבי. אמר לו אותו החסיד ככה ברעדה, הרי למדנו מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה. בליבו של צדיק, אכן, אין שם חמץ ולא צריך לבדוק, אבל אנחנו בלב שלנו, יש חמץ, יש עבודה, אז לכן אנחנו נמצאים כעת שבועיים לפני הפסח, לצד כל העבודה הגדולה שמנקים את הבית ומבארים את החמץ הגשמי, צריך לעבוד גם על ביעור החמץ הרוחני, וכמו שעל ההלכות של פסח, שהחמץ אסור במשהו, צריך לבאר את החמץ עד הסוף, כי זה מה שיכול לאפשר לנו אחר כך בסיס לעבודת השם במשך כל השנה.
כן, נקווה שנזכה לכך, שנצליח בכך ולהוציא את החמץ בצאת ישראל ממצרים, חיים בנט. ונפנה עכשיו לרב אהרון כהנא מעיתון בקהילה, שישוחח איתנו על דמות חסידית. רב אהרון, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו מדברים היום על אדמו"ר הרש"ב, רב שלום דובר, שהוא האדמו"ר החמישי בשושלת חב"ד, שיום ההילולה שלו בבית ניסן תרפ"ה, שאז הוא הסתלק. אדמו"ר הרש"ב נולד בכ"ף חשוון תרפ"א בעיירה לובביץ', לאביו האדמו"ר המהר"ש רבי שמואל, ולאמו הרבנית רבקה. על הולדתו מסופר סיפור מעניין, את הסיפור סיפרה אמא שלו, שביוד כסלב, שנה לפני כן, היא ראתה בחלומה את אמא, את האמא שלה, הרבנית שינה, ואת הסבא שלה, האדמו"ר האמצעי, ואמא שלה אמרה לה בפנים שמחות, רבקה, את ובעלך כתבו ספר תורה. והאדמו"ר האמצעי הוסיף, ויהיה לכם בן טוב, ועל שמי אל תשכחו. ואז האמא הוסיפה, רבקה, את שומעת את מה שאבא אומר לך, והיא תעוררה משנתה. בליל יד כסלב היא חלמה שוב את החלום, ואז הם ראו דמות של אדם זקן נוסף שהיה יחד איתם, עם הסבא ועם האמא, ואז הם חזרו על אותם מילים, והאיש הזקן הוסיף, אמן, כן יאמר השם. והאמא הוסיפה, סבא ברך אותה. אחר מכן היא סיפרה את הסיפור לבעלה, לאדמו"ר המהר"ש, ואז הוא אמר שהוא רוצה שספר התורה יכתבו על קלף מאורות שחוטים וקשרים, והאדמו"ר הצמח צדיק ציווה שתחילת כתיבת ספר התורה יהיה בחשאי, והוא נתן הוראות שונות למה שקשור לספר התורה, בכל אופן, ושנה לאחר מכן נולד הרש"ב. לאחר מכן, כשהוא התחתן, אז אבא שלו המהר"ש לא השתתף בחתונה, בגלל שהוא היה חלש, ורק זוגתו, הרבנית רבקה, היא נסעה עם החתן לחתונה. ושם היה יותר מאוחר, כשהמהר"ש נסע ללוות את הבן שלו, אז הוא אמר דברי חסידות בשעת הפרידה, והוא אמר לו ככה, הוא אמר לו, עכשיו יש גילוי שנקרא בחינת מוכין דאמא, כך על פי הזוהר, ולכן נוסעת רק אם החתן. ואילו לעתיד לבוא, שהתגלו אז משהו שנקרא מוכין דאבא, אז גם אני עצמי אהיה שם. כשאביו המהר"ש נפטר, אז במשך שנים ארוכות הרש"ב שהיה אז בן 22 סירב לקבל על עצמו את הנשיאות, היה במשך 10 שנים, ורק לאחר תקופת דמדומים שבה הוא היה אדמו"ר רבי בתואר אבל לא בפועל, אז הוא הסכים לקבל את הנשיאות. ולאחר מכן, מסופר, שבאותה תקופה, כשהוא סירב לקבל את הנשיאות, אמר לו אחד החסידים, שקראו לו רב גרשון דובר מנבול, אמר לו, האדמו"ר הזקן הצית את אור החסידות, ואתם רוצים לחבות? כשאדמו"ר הרש"ב שמע את זה, הוא פרץ בבכימה. וכמו שאמרנו, לאחר 10 שנים הוא נטל לבקשות של החסידים, והחל לכהן באדמו"רות באופן רשמי. אגב, הוא גם היה זה שייסד את ישיבת תומכי תמימים הידועה, והוא היה זה שהעמיק ופירש רבות את תורת החסידות, עד שאמרו עליו שהתורות שלו הם בעצם הרמב״ם של תורת החסידות, כי הם היו בצורה מאוד מאוד שיטתית, ומביאים את כל ענייני החסידות בצורה מסודרת. עכשיו, בדבר נוסף, שהוא גם הביא את לימוד החסידות להעמקה כזו שלא הייתה קודם. זה מתבטא, כמו שאמרנו, בכך שגם כשיוצאת את הישיבה, אז בישיבה גם כן למדו את החסידות בצורה עיונית, שיטתית ובשיעורים, כמו שנהגו לגבי תורת הנגלה. לקראת הסתלקותו, יש סיפורים מאוד מאוד מעניינים, אנחנו לא נרחיב את זה, ולקראת הפטירה שלו, בן היחידי שהיה צמוד אליו היה אדמו"ר הרייץ, והרבי פקח את עיניו ממש סמוך לקראת הפטירה, אמר לבנו, אני עולה השמיימה, את הכתבים אני משאיר לכם, ושעות ספורות לאחר מכן הוא נפטר. את הקבורה של הרש"ב בעצם עשו בעיירה רוסטוב, לשם הוא עבר מלובביץ', ושנה לפני מלחמת העולם השנייה, כשהשלטונות רצו להרוס את בית העלמין, אז נאלצו להעביר את הציון לבית העלמין חדש. האדמו"ר הרייץ הוא זה שנתן את ההוראות כיצד לבצע את ההעברה, וכשפתחו את הקבר, הופתעו לגלות שגופו הקדוש של הרש"ב היה שלם, כביום הסתלקותו, ואז העביר אותו לבית העלמין החדש במקום.
תודה לך רב אהרון קנה, מעיתון בקהילה, על הדברים. אנחנו נצא לפרסומות, ונחזור אליכם עם חסידות זוצ'קה, השיעור בטניה, וכמובן אבות החסידי.
התוכנית בחסות כריכייה דניאל רובר, כפר חב"ד. כריכות אור, עבודות יד לכל מטרה, ועכשיו גם בירושלים, מלכי ישראל 24. טלפון 054-787-5463.
חזרנו אליכם לאחר הפרסומות, אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, חיים פלם והרב מנחם ברוד. הרב ברוד, חמישה דברים שלא ידעתם, והפעם על חסידות.
חסידות זוצ'קה.
זוצ'קה?
זוצ'קה, זוצ'קה. זוצ'קה. חסידות זוצ'קה היא ענף של חסידות נדבורנה, שנדבורנה היא כידוע צמחה מהגזע של רבי מאיר הגדול מפרמישלן. את חסידות זוצ'קה ייסד רבי יצחק אייזיק רוזנבוים, שהוא היה רבה של העיירה זוצ'קה, זו העיירה בפעם זה בוקובינה, כיום אוקראינה.
כן, ואכן בחסידות זוצ'קה מציינים בחגיגיות מיוחדת את יום ה' בניסן, שהוא יום ההצלה של האדמור, והשנה מציינים 65 שנים להצלתו. מספרים, זה היה כאשר קהילת זוצ'קה והרבי בראשה הוגלתה לעיר בלטה. ביום ה' בניסן תפשין ד' נכנסה חוליה של חיילים גרמנים לתוך הבית, והרבי בדיוק ישב ואמר תהילים. הקצין שאלו למעשה, והרבי אמר שהוא מתפלל להשם. הנאצי לגלג עליו, השליך את התהילים מהחלון, וקרח חבל תליה על צברו של הרב באומרו, עכשיו תבקש. הצדיק פתח באמירת וידוי, ופתאום הקצין הנאצי אמר, די, מספיק. הוא פנה לחייליו ואמר להם, נשאיר אותו בחיים. זה היה נס גלוי, שאותו מציינים עד היום.
כן, וזה יום ההצלה של חסידות זוצ'קה, שכפי שאמרת מצוין, מדי שנה בה' בניסן. אחרי השואה, האדמור מזוצ'קה הגיע לניו יורק, והשתקע בשכונת בורו פארק. במשך 20 שנה שהוא היה שם, הוא היה הולך בכל שבת, לבוש בבגדי השבת, היה עובר ברחוב, באותה תקופה יהודים רבים לצערנו היו פותחים את חנויותיהם בשבת, והוא היה עובר בין החנויות ומאחל גוצ'אבס ליהודים. הדבר הזה גרם לאותם יהודים תחושת אי נעימות, ובזה אחר זה ככה עוד אחד סגר ועוד אחד סגר, והרבה מאוד יהודים סגרו את חנויותיהם והחלו לשמור שבת בהשפעתו.
בסיוון תפשין למד ג' נסתלק האדמור רבי איתמר מן הדבורנה, שהתגורר בתל אביב, ובנו, האדמור מזוצ'קה, נקרא למלא את מקומו ועלה לארץ. בתחילה התגורר בשכונת יד אליהו בתל אביב, ובשנת תפשין מ"א עבר לגור בבני ברק, ושם ניהל את הדתו עד הסתלקותו בשנת תפשין סמך.
כיום מנהיג את חסידות זוצ'קה בנו, רבי נתן דוד רוזנבוים. חסידות זוצ'קה מתאפיינת בפעילות רבה ומיוחדת בתחום של קירוב יהודים ליהדות. כמו כן, היא שמה דגש מיוחד על לימוד הלכות שבת כדי לקרב את הגאולה. החסידות מפעילה כמה כוללים שבהם לומדים בעיון את הלכות שבת כאמצעי מיוחד לקירוב הגאולה. חוץ מהמרכז בבני ברק יש לחסידות מרכזים בירושלים, בתל אביב ובאלעד. אלה היו חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות זוצ'קה.
שירה חדשה מפי חסידי בלז.
Shiva שבחיגיילם לשם חובגודוי שירו חדושו שבחיגיילם שבחיגיילם לשם חובגודוי שירו חדושו שבחיגיילם שבחיגיילם לשם חובגודוי שירו חדושו שבחיגיילם שבחיגיילם לשם חובגודוי לשם חובגודוי לשם חובגודוי שבחיגיילם.
הגענו אל השיעור בספר התניה שאותו ימסור לנו הרב יחזקאל סופר.
ערב טוב לצוות המגישים, הרב ברוד ורב חיים פלם, והאזנה נעימה לכל חסידי התוכנית. בפעם הקודמת למדנו שעשר כוחות האישיות של הנפש הבעמית מניעים את ההתנהגות הקליפתית שלה. איך? בהתלבשותה. במחשבה, דיבור ומעשה שבאים מהסיטרה אחרא. ממשיך בעל התניא בעמוד 20 של הספר, בפרק ו', הוא מגדיר את המושג סיטרה אחרא, שאין הכוונה בהכרח לדברים אסורים או מאכלות אסורים דווקא, אלא כל מה שהוא, בלשונו של התניא, לא להוויה הימה ולרצונו ולעבודתו, שזהו פירוש לשון סיטרה אחרא, פירוש צד אחר, שאינו צד הקדושה. וצד הקדושה אינו אלא השראה והמשכה מקדושתו של הקדוש ברוך הוא. ואין הקדוש ברוך הוא שורה אלא על דבר שבטל אצלו יתברך, בין בפועל ממש כמלאכים עליונים, בין בכוח, ככל איש ישראל למטה, שבכוחו להיות בטל ממש לגבי הקדוש ברוך הוא, במסירות נפשו על קדושת השם. עד כאן לשון התניא. כלומר, ההגדרה שלו היא שלילית. כל מה שאיננו קדושה, ממילא הוא קליפה וסתרחה. אז אם כך, אם אני רוצה לדעת מהי קליפה, עלינו להגדיר קודם כל מהי קדושה. זה מזכיר לי סיפור שפעם במבצע תפילין ביקשתי מצעיר מודרני יהודי שיניח תפילין, וכשהוא סירב אמרתי לו, אבל אתה יהודי? אז הוא עונה לי, אדרבה, בגלל שאני יהודי אני לא אניח חלילה תפילין. וכשביררתי מה זה קשור, אז הוא אומר, הוא מאמין באלוקים, אלוקים זה דבר אין סוף, בלי גבול, אבסטרקטי, מופשט, זה נקרא קדושה. מה אתם עושים? לוקחים קובייה מאור, שהיא דומה לאור של הסנדלים שלי, ולזה אתם קוראים קדוש? איך חפץ גשמי נקרא קדוש? אז באמת מוסבר בחסידות, שעצם מהות המושג קדושה, זה הבדלה. הבדלה מוחלטת. לא שוני, אלא מובדל. דוגמה, אדם ביחס לאבן, הוא שונה, אבל הוא לא מובדל. מדוע? כי שניהם גשמיים, אז יש להם צד שווה. אפילו מלאך ביחס לאדם, עדיין הוא שונה, לא מובדל. מדוע? המלאך נברא יש מאין, והאדם נברא יש מאין. שניהם נבראים. ההבדל הוא רק ברמת ה... זה רוחני וזה גשמי. אפילו ספירות של עולם האצילות ביחס למלאך, עדיין יש להם דמיון. שניהם גבול, שניהם יש הגדרה. אז מה זה ממש הבדלה מוחלטת? זה קיים רק באינסוף האמיתי. בו נאמר, ואל מי תדמיוני וישווה, יאמר קדוש. אז מילא קדושה מוחלטת זה רק אור אינסוף. אבל מה מחדשת היהדות? כל דבר שבטל אליו, אל האינסוף, הרי הוא מתקדש. לדוגמה, ברזל, למרות שהוא איננו חשמל, אבל בבואו במגע עם זרם חשמלי, הרי הוא מתחשמל. באמת, מבחינה כימית, סוד המוליכות החשמלית של חומר הוא, ככל שהאלקטרונים שבתוכו מגלים פחות התנגדות ופחות דביקים בעמדתם האנוכית בתוך האטום שלהם, מוכנים להיות ניידים, גמישים, הרי אז המוליכות של החומר הזה גבוהה יותר. ככה גם ביחס להשראת הקדושה של השכינה. ככל שהנברא הוא פחות יש, והוא מוכן להתנתק מהאנוכיותו ולזרום עם הכוונה האלוקית, הרי מוליכות הקדושה שבו גבוהה יותר. ולכן, יש שתי רמות של קדושה. מלאכים, למשל, הם חסרי אגו לחלוטין. הם בטלים ממש במציאות. הם נקראים קדושים, וקדושים בכל יום יעללו חסלע. כמו כן, גם צדיקים, איזה צדיקים? כאלה שהם בבחינת ונחנו מה? כמו מישה רבינו, ביטול במציאות. צדיקים שכאלה, באמת שכינה מדברת מתוך גרונה. לצדיקים כאלה אנחנו נוהגים לכתוב כבוד קידושת האדמו"ר, זה וזה. לא כותבים את זה לכל יהודי. זה רק צדיק שהגיע לביטול ממש. מעניין, אבל מצד שני, כל ישראל נקראים קדושים. למה? בכוח. על שם פוטנציאל ההתבטלות שבתוכם. במידה וידרשו למסור נפשם על קידוש השם, יש לו את הנכונות, ואז הוא באמת נקרא קדוש. מי שמסר נפשו על קידוש השם, קוראים לו הקדוש, השם ינקום דמו. וזהו סוד ההבדל במאמרי חז"ל. מקום אחד כתוב, אחד שיושב, אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה שרויה. מצד שני, יש מאמר חז"ל שאומר, כל בעשרה שכינתה שריה. מי שלומד בפועל, הוא בטל אל הקדוש ברוך הוא בפועל, אז הוא קדוש, יש השראת השכינה. בעשרה הכוונה אפילו הם אינם עוסקים במצווה. אבל עצם ההצטברות של מניין שכאלה שבטלים פוטנציאלית, אז הוא שווה לאיכות של השראת השכינה על מי שבטל בפועל. אבל להשלמת ההגדרה דרושה עוד הבהרה. מילא באדם ישנו הבדל בין מי שבטל, או מי שאין אני והוא יכולים לדור כי יש לו אגו. אבל מה העניינם של ביטול או ישות בחפצים דוממים? וכי סוליית הנעל היא אנוכית יותר מלהבדיל רצועות התפילין שהן ענבות יותר? ההסבר הוא כזה. כל חפץ בעולם מבטא בעצם מציאותו איזשהו צורך, איזשהו תועלת, והיא ישותו. לא כן חפץ של מצווה, הרי חומרו, מידתו, צורתו, גם התוכן של הבית, של התפילין, של ראש, למשל, אין בו שום עניין אנושי. זה לא נרתיק, זה לא שעון, זה לא עת. זה גם לא תורם כלום, לא לגוף, לא לטבע, זה לא מתקן את החור שבאוזון. כל פרטיו של הבית, של התפילין, אינם אלא ביטוי הרצון העליון של הקדושה. ועל כן הוא כלי להשראת הקדושה, אז ממילא הוא נהיה מחושמל. ולכן, גם יהודי פשוט, שמבחינה פנימית הוא לא ברמה של ביטול האישיות לגמרי, אבל בעת קיימו מצווה, שהיא רצון העליון, אז הפעולה שהוא עושה, או הדיבור שהוא מדבר, הם לבושים קדושים, שמקיפים אותו בהילה של קדושה, גם אם הוא עצמו עדיין יש. ועל דרך מה אמר חז"ל על הפסוק, קדושים תהיו. אומרים חז"ל, יכול כמוני? שמה תעלו בדעתכם שאתם יכולים להגיע לדרגת קדושה כמו האינסוף עצמו? תלמוד לומר, כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. מה הפירוש? קדושתי שזה מובדלות מוחלטת של האינסוף, זה רק אני. אבל קדושתכם אינה אלא והתקדישתם. התקדשות ששורה עליכם ברגע שהחפץ או העיוור או האישיות של היהודי בטלים אל הרצון העליון, אז ממילא שורה בו האור אינסוף. דרך אגב, זה גם מובן לוגית. מי שמבין שאינסוף זה דבר כזה שמלוא כל הארץ כבודו, בעצם באמת כל העולם כולו מלא אור אינסוף. אז למה לא מרגישים את זה? כי האגו תופס מקום. ברגע שאני משחרר את האגו, אז מילא הוואקום מתמלא עם אור אינסוף. כאן מסיים, עד כאן הסברנו מה זה קדושה. כאן מסיים אדמור הזקן את הגדרתו. אבל כל מה שאינו בטל אצלו יתברך, אלא הוא דבר בפני עצמו, אינו מקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא מבחינת פנימיות הקדושה ומהותה ועצמותה בכבודה ובעצמה, אלא איך הוא מקבל חיות? מבחינת אחוריים. ומה בדיוק ההבדל העצום בין קבלת החיות מפנימיות הקדושה לבין יניקת חיות חיצונית מבחינת אחוריים? זה דורש הסבר. ועל כך, בעזרת השם, בפינתנו בשבוע הבא.
תודה לרב יחזקאל סופר, וזה הזמן להזכיר שמדי יום חמישי בערב בשעה 10:30 מוסר הרב סופר שיעור בחסידות בבית נשמתה דאורייתא בירושלים, רחוב רבי ישראל נג'רה 38. הציבור הרחב מוזמן.
ואנחנו ניפרד מכם עם הוורט החסידי. בבקשה הרב וורט.
כן, יש לנו וורט שקשור בדמותו של האדמור הרשב, שיום הסתלקותו חל בבית בניסן. זה היה באחת הפגישות בין האדמור הרשב לבין הגאון הידוע רב חיים מבריסק. שאל הגאון את האדמור, למה חשוב כל כך ללמוד חסידות? השיב האדמור הרשב, בלי לימוד החסידות, עלול לקרות שילמדו תורה, אבל ישכחו את נותן התורה. טוב, הגאון הוא גאון, אז הוא שאל, החשש הזה יכול להיות גם כאשר לומדים חסידות, אולי גם ילמדו חסידות וישכחו את מי שנתן את תורת החסידות. אמר לו הרבי, הרי זאת גמרא מפורשת במסכת פסחים. המשנה שם אומרת שמי שלא בדק את החמץ קודם הפסח, יבדוק בתוך המועד. אבל לכאורה יש חשש, אולי הוא יבוא לאוכלו. מסבירה הגמרא שאין חשש שמא יבוא לאוכלו, מכיוון שכל מחשבתו עסוקה בביאור החמץ. אמר לו האדמור הרשב, כך גם בענייננו. כל מהותו של לימוד החסידות הוא בבורא העולם. לכן לא ייתכן שכאשר לומדים חסידות, ישכחו את הקדוש ברוך הוא.
ועל הרקע של אמר של חסידות זביל, אנחנו ניפרד מכם. תודה לך הרב ברוד.
תודה למאזינים, חודש טוב לכולם.
תודה לך מוטי קופר הטכנאי. ואנחנו בעזרת השם ניפגש בשבוע הבא, ביום רביעי.
בעזרת השם. שבוע לפני ברכת החמה.
בתוכנית בקהל חסידים.
התוכנית בחסות כריכייה דניאל רובר, כפר חבד. כריכות אור, עבודות יד לכל מטרה, ועכשיו גם בירושלים, מלכי ישראל 24. טלפון 054-787-5463.